שלום לכולם, אנחנו בעצם סיימנו את פסקה מספר 4, נכון? הגענו לפסקה מספר 5. אחרי כל מה שלמדנו, אז הפסקה הזאת תהיה אולי קצת יותר מבוררת, וגם כאן אנחנו מתקדמים עוד שלב אחד, קצת יותר לחדד את, לחדד את היחס שבין זרע אדם לזרע בהמה, ואת סדר ההופעה שבין שניהם. בואו נקרא, פסקה ידועה בספר אורות, אורות התחייה, פסקה ממדלד. אם תסתכלו רגע על שני הצדדים בדף, מקור שלוש זה אורות התחייה פסקה ממהי, ארבע ממגימל, חמש ממדלד ושש ממוו. כלומר, בעצם ארבע פסקאות עוקבות, מממגימל עד ממוו, למרות שבדף הזה לא סידרנו את זה בצורה עוקבת, כי אני חושב שאולי רק מבחינת ההסברה וההבנה, יותר קל יהיה להגיע לחמש ושש אחרי כל ההקדמה ש... אחרי כל מה שלמדנו פה. אז בואו נקרא את חמש. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה תקטין את הנשמה ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. למה? השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבוא שר ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור השם ובתורתו, בחשק ההורה הרוחנית שהיא הגבורה הגמורה מנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות, שמוכחת להיוולד בכללות האומה בצורת עקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורף האפשרות להתעסקות חומרית, וזאת הנטייה כשתיוולד תדרוך בזעם ותחולל סופות, והם הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מחאוביהם. הפסקה הזאת, כמו הרבה פסקות בספר אורות, זה איזה קוד סודי כזה, זה מין תמצית שבעצם של, אפשר לומר, כל מה שלמדנו, אולי גם אולי איזה חידוד או שניים ביחס למה שלמדנו. כבר לא סודי, כן. בואו נקרא את המשפט הראשון ואולי נחדד כאן שתי מילים. מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שהתחלה תחיית האומה תתעורר לבוא. המילה מקובלים, מקובלים אנו. אז מקובל, הכוונה באופן פשוט, ידוע. כלומר, יש לנו במסורת, נכון? גם תורת הקבלה. אם נתעכב רגע על פשט המילה, מה זה קבלה? הדבר נמסר, קיבלנו. דור ב' קיבל מדור א' ודור ג' קיבל מדור ב' וכדומה, זה הדרך. כלומר, התורה שנמסרה מדור לדור. אם כן, במילים אחרות אומר הרב, יש לנו מסורת. שמה? המשך המשפט, המשך הפסקה. מקובלים אנו. כלומר, אנחנו לא מופתעים. זה לא פתאום שצצה איזה חדשה במציאות, והחדשה הזאת מפתיעה אותנו. כלומר, לא ציפינו לה. היא הייתה מסורת ידועה בעם ישראל שככה יהיה. ב' אולי יותר עמוק. מקובלים אנו. כלומר, כל מי שיש לו מבט, נקרא לזה קבלי, כלומר מבט פנימי, כלומר מבט סודי, כלומר לא מבט על עולם היהדות מהממד ההלכתי בלבד, אלא ממד שקוראים לו אמוני, כלומר לא רק מה בני אדם צריכים לעשות וכשהם לא עושים אז הם לא בסדר, אלא איך הקדוש ברוך הוא מנהל תהליכים, מעבר הייתי אומר, עוד לפני הבחינה החופשית של האדם, בחינת הכל צפוי, למרות שהרשות היא נתונה, אבל מהו בעצם הסוד הלכתי, או הסודות של המנגנונים האלוהיים בסדר הופעת גאולה בישראל ובעולם. אז מקובלים אנו זה גם, זה מסורת בידינו, וגם יש כאן כנראה עולם פנימי מאוד, כלומר מהלכים אלוהיים פנימיים עמוקים, סמויים כפי שאנחנו רואים, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, שלמות הצורה מוכחת להיברא, החיבור בנפש ורוח, אנשי הנשמה, היין נוצר על ידי השמרים, היין עצמו הוא השמרים, חלק מהשמרים וכו', כל מה שבעצם עסקנו פה כבר. אז קודם כל, כשאנחנו רואים את הפסקה הזאת מקובלים אנו, קודם כל אנחנו לא נבלים. למשל דוגמה, בואו רק נזכיר דוגמאות ברמה הטכנית, כלומר צריך להעמיק את הדוגמאות. בעקבתא דמשיחא או בעקבתא דמשיחא, המשנה האחרונה בסוף מסכת סוטה, מתארת סימני גאולה. אולי רק משפט אחד כדי לא לאבד את זה, אם הזכרנו את זה. הביטוי עקבתא דמשיחא או עקבתא דמשיחא. המילה עקבתא או עקבתא, זה מלשון מה? עקב, עקבות, נכון? עכשיו, כשיש עקבות, מה זה אומר? שמישהו הלך פה. נכון? עקבדה דה משיחה מקובל לחשוב שזה לפני שמופיע המשיח כאדם או ההופעות המשיחיות. כלומר, לפני שהמשיח יבוא, תדע לך שהיא א' ב' ג'. לפי פשט הביטוי עקבדה דה משיחה או עקבדה דה משיחה, זה הפוך בדיוק. כלומר, תהיינה תופעות משיחיות שלא בטוח שאנחנו נזהה אותן כמשיחיות, והם ישירו סך הכל בחינת עקבות, ואנחנו נצטרך לזהות, רגע, מי הלך פה בעצם?
המשיח.
המשיח. או האדם, ואם לא האדם, שזה המלך המשיח, הכוונה התופעות המשיחיות. אם כן, המשנה במסכת סוטה נותנת לנו רשימה ארוכה, כמו הגמרא במסכת סנהדרין בפרק חלק, רשימה ארוכה, מפורטת בתחומים שונים, מה הם בעצם, אם אפשר לומר, ההליכות של המשיח, שישירו או של התקופה המשיחית, שישירו עקבות, ולא תמיד נוכל לזהות את ההולך על פי העקבות, ולכן המשנה מגלה לנו בעצם מי ההולך, מי ההולך שם. אז המשנה אומרת, בעקבתא דמשיחא או בעקבא דמשיחא, עכשיו הם שואלים אותנו, תגיד, מה זה תקופת משיח? אז היינו אומרים, תקופת משיח זה גאולת העולם. תגיד, ומה אתה מצפה שיהיו סימני גאולה, כשתופיע התקופה ההיסטורית של גאולת העולם? שיהיו סימני גאולה חיוביים. דהיינו, בואו נגיד את זה בכותרת כללית, כל עם ישראל יחיה בכל ארץ ישראל, תהיה לנו מדינה משלנו, וכולם יחזרו בתשובה, ומדינת ישראל תהיה מדינת הלכה. זה במשפט אחד, אם היינו מסכמים, את כל מה שאנחנו בעצם מצפים, שיהיה כשהעולם יהיה מתוקן. שכל ישראל יהיו בכל ארץ ישראל, על פי תורת ישראל, על פי תורת ארץ ישראל, והאומות יכירו במעמדנו, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. יישר כוח, יפה מאוד. זה מה שהייתי מצפה שיהיה כתוב במשנה בסוף סוטה. זה לא מה שכתוב. כתוב בדיוק הפוך. כלומר, כל הסימנים שהמשנה בסוטה מביאה, והגמרא בסנהדרין, הם לכאורה סימנים הפוכים לגמרי. כלומר, משברים בכל התחומים. משברים כלכליים, משברים רוחניים, משברים משפחתיים, משברים מוסריים, משברים מנהיגותיים, משברים חברתיים, משברים ביטחוניים, משברים בכל התחומים. איך יכול להיות? זה בדיוק, זה מה שהמשנה רוצה לגלות לנו. תדע לך, שהעקבות של המשיח זה לא מה שאתה מצפה. תיקון לאומי ותיקון רוחני חלק, אלא אדרבה. יהיו משברים קשים שצריך להבין איך כל משבר יש בעצם ביסודו, בשורשו, את שורש התיקון. כלומר, כל משבר בכל תחום שהוא יוליד בעצם בניין יותר מפותח ויותר גבוה ויותר מדויק ויותר שלם של אותו הערך שצריך להיבנות כדי שהעולם יגיע לגאולתו באמת. אבל בכל אופן, בעקבתא דמשיחא, המשנה מפרטת. למה צריכה לפרט? כי אם באמת הסימנים היו סימנים שהשכל האנושי או הנפש האנושית הייתה יכולה לצייר אותם, היו יכולים לצייר אותם בצורה ברורה וידועה מראש, אז באמת לא, המשנה לא צריכה לפרט לנו, כי כל בר דעת וכל בר נפש יגיע למסקנות שסימני גאולה זה א' ב' ג'. אבל ברגע שיהיו סימני גאולה, שהם סימני גאולה שכלפי חוץ הם נראים לנו הפוכים לגמרי, מלקדם את העולם לגאולתו, כי זה יראה כלפי חוץ כגורם לנסיגות ולמשברים קשים לתיקון עולם. לכן המשנה צריכה להגיד לך, תדע לך, בעקבתא דמשיחא, הסימנים, העקבות, שאתה תראה זה א' ב' ג', ואף על פי שהם יראו לך עקבות, קוראים לזה היום, של סטרא אחרא, של צד הפוך מאשר גאולת העולם, תדע לך, זה הסימנים של המשיחיות, זה הסימנים של הופעת המשיח, קודם כל כתופעות, ואחרי זה כבן אדם ספציפי, המלך המשיח. לכן מקובלים אנו. קודם כל, אם אני מנסה להיזכר, פעם ראשונה שראיתי את הפסקה הזאת באורות, וראיתי שתי מילים מקובלים אנו, נרגעתי. למה? כי פתאום קלטתי שהכותרות של העיתון, זה לא מפתיע אותנו. וכל החדשות מאז 150 שנות ציונות, לא מפתיעות אותנו. ואם נחזור לכל מה שלמדנו פה, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, כל מה שלמדנו פה. היין והשמרים והנפש והרוח וחבלי משיח, כל מה שלמדנו פה, קודם כל מקובלים אנו. יש לנו מסורת שככה זה יהיה, וכדי להבין למה ככה זה צריך להיות, צריך ללמוד סוד, מבחינת קבלה. לכן מקובלים גם מלשון מסורת וגם מלשון תורת הסוד. אז כדי להבין את היסוד, צריך ללמוד את הסוד, ואז מלא אנחנו בעצם מגלים את מה שידענו שככה יהיה, ויש לזה גם הסברים למה זה ככה, כמו שאנחנו לומדים, כן. כתוב על רב יוסף, רב יוסף, האמורה רב יוסף, שהוא כשהיו אמוראים בגמרא, רבא ורב אולה ורב יוחנן, שמעו בגמרא שיתי משיח ולא יחימינה, כלומר יבוא משיח ולא הראינו, כלומר בבים שלנו כן היינו אומרים, אנחנו לא רוצים לחיות בתקופה של המשיח, כלומר בתקופה שלנו, למה? כי הם באמת ראו, הם ראו את כל, את כל מה שאנחנו פוגשים מאז התחילת הציונות. כל ממדי זרע בהמה, שהם חשובים מאוד, אבל יש גם, גם סכנות ונזקים חמורים ביותר. אבל היה המורה אחד, רבי יוסף, שכידוע היה עיוור, ולכן העיניים הבשריות שלו, השטחיות שלו, לא בלבלו אותו ולא תשתשו אצלו את המבט היותר עמוק, היותר פנימי, את הקבלה של המקובלים אנו. והוא אמר יתי, יבוא משיח, והסכה לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח. החמור זה הממד החומרי, זה זרע בהמה. והחומור הזה מטיל גללים, צועה, פסולת. והפסולת הזאת יש לה צל. עוד חושך, אם כן, שלוש רמות של צל. חמור, צועה, והצל מהצועה. אומר רבי יוסף, אני מוכן לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח. כלומר, אני רואה שם את גרעיני האור, את תמציות האור. דרך אגב, אם אתה היית יושב, כלומר, מה זה אם אתה? אנחנו יושבים בצל, אם הקדוש ברוך הוא שתל אותנו בדורות האלה, זאת אומרת שאנחנו בחינת נשמות של רבי יוסף. כלומר, אנחנו כאלה שמסוגלים לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח. נא להשתחרר מהידיעה הילדותית הזאת שהמשיח יבוא על חמור, מקף לבן. שכולם נוסעים במרצדס ובוולבו, המשיח לא יבוא על חמור לבן. אלא כמובן, שחזל אמרו, המהר"ל הרחיב בזה וכולי, שחמור זה חומר ורוכב על החמור, ועני, טוב, סוגיות ארוכות. נעזוב כרגע את הסוגיות האלה. כן, המשיח יבוא בתקופה שהיא תהיה תקופה ענייה, אבל רוכבת על החומריות. לא כמו בלעם שמזדווג עם אתונו, הוא רוכב על האתון. בלעם הוא הזכר והאתון היא הנקבה ויש חיבור ביניהם. מה שמסביר המהר"ל, אלא יש זכר וזכר. והחיבור בין המשיח לזכר שהוא החמור הוא חיבור חיצוני. הוא רוכב על החמור. הוא לא נכנע אל החמור, אל החומריות. אבל זה נושא קצת אחרי נושא להתפזר. אם כן, אז רק שנייה אחת. אם כן, אבל לפני שאתה... מה הייתי באמצע המשפט? מה התחלתי להגיד?
אני... המהר"ל אמר?
מה התחלתי להגיד? רציתי להגיד איזה משפט חשוב.
שאנחנו על החומר.
לא, לפני כן. טוב, מה רצית להגיד?
כנראה זה לא חשוב. גם הצועה באה
אחרי... כן, כן, כן. אז רציתי להגיד... רק שנייה אחת. אז רציתי רק להגיד... שאם אנחנו נשב בצל של הצועה, אז אנחנו נפגוש שם שני דברים. קודם כל, חושך, ב' סירחון. נכון? כלומר, בצל של הצועה, מסריח וחשוך. סליחה, מסריח וחשוך. כן או לא? כותב הרב בגיר התקנה, זה לא המצאה שלי, זה הרב כותב בגיר התקנה. שרבי יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות, ואמר, יזכה לשב בצל של הגלים של החמור של המשיח, אף על פי, שיש שם חושך כבד וסירחון גדול מאוד. זה פחות או יותר לשון הרב. אני רוצה לקרוא את זה כדי שתאמינו לי. איגרת הקנה ידועה. ממש משפט אחד. אני קורא בעמוד קופי ח' באמצע העמוד. איגרות ראייה. חלק ב', איגרת תף קוף נוני, איגרת מספר תף קוף נוני, עמוד קוף פי ח', באמצע העמוד הזה, וכן הן הנשמות של אותה שהסגולה הישראלית, ולא הבחירה, שאותה, של אותם שהסגולה הישראלית לבדה, מתגלה בהם באי כבד המשיכה, ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול, וחושך רב וכבד מאוד. זה הצל של הגללים. על מר, על זה רב יוסף, יתי ואסקה דאתיב בתולה דקופיתא דחמרי. שבצל של הגלים של החמור של המשיח, א' חשוך, ב' מסריח. ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות. ומהבחינה הזאת הוא היה עיוור. דהיינו, הוא לא ראה את המציאות כפי שהיא מבחוץ. כן, רוצה לומר עוד משהו על זה?
לא,
אמרתי
שגם
הצד,
זה כמו הכבוד שבהם אחרי.
ברור. הצועה בדיוק, כן, אומר צבי יהודה בצדק, הצועה זה כשיש בן אדם, אם אין בן אדם שיתיד צועה, לא תהיה צועה, ברור. טוב, אז קודם כל המילים מקובלים אנו, הן מילים מרגיעות, כלומר זה לא שאנחנו מקבלים את המצב כפי שעוברים, אם זה ככה, אם מקובלים אנו, אז בואו נשאיר את זה ככה. ברור שהמציאות הזאת היא מציאות שצריכה להתפתח, להשתדרג, ואנחנו צריכים לקחת אחריות ודרכנו, היא צריכה להופיע בצורתה היותר מתוקנת. אבל קודם כל, מקובלים אנו. מקובלים אנו. זה בסדר. ב', אז המילה הראשונה שרציתי לחדד במשפט הזה, המילה מקובלים. המילה השנייה, שמרידה רוחנית. המילה מרידה היא מילה קשה. יש אחד שלא עושה מה שצריך. יש אחד שמורד. למרות זה, מרד זה כשהכוזרים מדבר למשל על שורש האמונה ושורש הכפירה, אז בנוסח אולי יותר מדויק כתוב, שורש האמונה ושורש המרי. מרד זה יותר מכפירה. מה זה למרוד? מה זה למרוד? אני הולך רגע למקום אחר, נעשה סוגריים של 5 דקות, אבל 5 דקות חשובות. בספר תומר דבורה, כשהוא מדבר בתחילת הספר, רבי משה קורדובר, או חברו של ארי הקדוש, כשהוא מדבר על 13 מידות, אז הוא שם קודם כל מברר את המידה הראשונה, מי אל כמוך. מה זה מי אל כמוך? מביא הרמק שם, שידוע שעל פי הזוהר, הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. מלך יושב באכלו, ומביא הזוהר שהקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב. מה זה מלך עלוב? אומר בעל תומר דבורה, את הדבר הבא. דבר פשוט בידינו, שכל כוח שיש במציאות, בין אם הוא נמצא בטבע, או נמצא בהיסטוריה, או נמצא באדם, כל כוח שיש במציאות, הקדוש ברוך הוא בעצם נותן באותו רגע נתון לאותו כוח את יכולת הפעולה שלו. ואתה מחיה את כולם, כל רגע יש מלאך שאומר לכל כוח חיים, גדל. כלומר, בוא לידי ביטוי. קח דוגמה. כשאני עושה את הפעולה הזאת, ככה עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מזרים עכשיו כוח חיים לי ביד הזאת לעשות ככה, אז היד הזאת חד ושם אתה נמקה. חד ושם. מה?
נעלמת.
או נעלמת או נעצרת. אין כוח חיים. ברגע שאדם יכול לעשות פעולה כלשהי, לחשוב מחשבה, לרצות רצון, לדמיין דמיון, לא משנה. כרגע נדבר על פעולות. ברגע שאנחנו עושים פעולות מסוימות, הפעולות האלה מקבלות באותו רגע של פעולה, מקבלות את הכוח מריבונו של עולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פעם, כשהוא ברא את האדם, אז הוא ברא אותו עם כוח ביד להזיז, על פי השרירים וכדומה, להזיז את היד, ומאז העולם פועל אינסטינקטיבי. לא נכון. אלא בכל רגע נתון, הקדוש ברוך הוא נותן בכל זמן נתון לכל כוח במציאות את עצם החיים שלו, את עצם הקיום שלו. ואם הקדוש ברוך הוא מחליט חס ושלום ברגע נתון להפסיק את השפעת החיים, אז מילא אותו כוח היה משתתק. לא היה יותר קיים. לכן כלל פשוט בידינו, כשאדם פועל פעולה, אז בזמן פעולת הפעולה, הקדוש ברוך הוא מזרים לו כוח חיים לפעול את הפעולה הזאת. בסדר? עכשיו אני משאל שאלה. אם הקדוש ברוך הוא מזרים לאדם בזמן הפעולה כוח כדי לפעול עם היד הזאת פעולה, ברור שאם היית שואל את ריבונו של עולם, תגיד ריבונו של עולם, בשביל מה אתה מזרים לו עכשיו כוח חיים לפעול את אותה פעולה? מה הוא היה אומר? אני רוצה, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאותו אדם שמקבל כוח חיים לפעול פעולה X, יפעל פעולה שהיא תהיה לסביעות רצוני. יפעל פעולה שהיא תהיה פעולה כזאת שמגלה את האלוקות. ולכן היה יכול להיות מצויר ציור, שאם הקדוש ברוך הוא מזרים כוח בזמן פעולה, והפועל לא פועל פעולה שהקדוש ברוך הוא בשבילה מזרים לו כרגע את אותו כוח, אז מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות?
לעצור
מיד את אותה פעולה. כלומר, אם אני נתתי לך כוח ראייה לראות דברים טובים ואתה רואה דברים רעים, מיד אני עושה אותך עיוור. חד ושלום. אם אני נתתי לך יד כדי לפרגן לבן אדם, ואתה נותן לו איזה צ'פחה מעליבה, אז מיד היד הזאת אתה צריך לייצר באמצע הדרך לצ'פחה. כן? אבל זה לא קורה. אומר בעל תומר דבורה, זה נקרא מרד. מרד זה שבאותו כוח שבזמן אמת היינו אמורים לפעול איתו את רצון השם, אנחנו פועלים איתו נגד רצון השם, והקדוש ברוך הוא ממשיך להזרים לנו כוח חיים לפעול נגדו. הרמק אומר יותר מזה. המידה השנייה, מי אל כמוך, נושא אבון. אומר הרמק, הרי כל אדם ידוע על פי הקבלה, שכל אדם שהוא פועל פעולה שלילית, אז הוא במרכאות בורא איזה בריאה רוחנית, בעולמות עליונים, כתוצאה מהפעולה השלילית שלו. נו, ומי צריך לפרנס את אותה בריאה רוחנית שאותו אדם יצר בבחירתו השלילית? הקדוש ברוך הוא. כי אם הקדוש ברוך הוא לפרנס את אותה פעולה, את אותה תוצאה של פעולה, אז אין לה קיום. אז לא רק שהקדוש ברוך הוא מי אל כמוך, מה זה אל? אל זה בעל הכוחות כולם. אז אדם שהוא, אדם שיש לו אפשרות להעביר כוח למישהו אחר, והכוח הזה שהוא מעביר לאותו מישהו אחר פועל נגדו, נגד אותו אדם שנתן את הכוח, ימשיך לתת את אותו כוח הזה שפועל נגדו? לא. משל למה הדבר דומה, דוגמה מטופשת לחלוטין, יש לי חבר שלא אכל שבועיים, נגיד, ואני מכין לו איזה ארוחת צהריים, חבל לכם על הזמן. ובסוף מביא לו מנה אחרונה, איזה עוגה עם קצפת ודובדבן שם למעלה. איך שהוא מקבל ממני את הארוחה, לוקח את העוגה ודופק לי את העוגה בפנים. הייתי מכין לו שוב ארוחת צהריים? כן או לא? כנראה שלא. אני, עם הכוח שלי, משתמש לטובתך. ואתה, בכוח החיובי שנתתי לך, אתה משתמש בכוח הזה נגדי? זה נקרא מרד. זה נקרא להעלב, לכן הכבוך נקרא מלך הלוב. מי אל כמוך? אל בעל הכוחות. אלוהים, בעל הכוחות כולם. אתה, ריבונו של עולם, בעל הכוחות. ואתה משפיע כוחות לבני אדם. ובני אדם, בזמן שאתה משפיע עליהם את הכוחות לטובת קידוש רצונך, הם מתנהגים בכוחות האלה למרוד בך. תגיד, יש דבר יותר מעליב מזה? שאתה משפיע לבן אדם כוח, ועם אותו כוח הוא משתמש נגדך. זה, אין יותר מעליב מזה. לכן הקב"ה הוא נקרא מלך עלוב, או מלך נעלב. ולכן אומר הרמ"ק, זה מי אל כמוך. מי עוד הוא בעל כוח, שכשהוא משפיע את הכוח שלו ומשתמשים בכוח שהוא השפיע נגדו, ממשיך להשפיע את אותו כוח. ויותר מזה, נושא אבון, אותה בריאה רוחנית מקולקלת, שנבראה בעקבות אותו אבון של זה שפעל את הכוח נגד רצון השם, גם אותו, גם את האבון, הקדוש ברוך הוא צריך להיות נושא. דנו, לסחוב אותו על הכתפיים שלו, כלומר לפרנס אותו. אז מי אל כמוך נושא אבון? יש המשך לזה ועובר על פשע. כן, המילה מרידה, כל דרך כדי להבין את המילה מרידה. המילה מרידה היא מילה חמורה. זה שהקדוש ברוך הוא מזרים כוח חיים לאדם או לחברה, ועם אותו זרם של כוח חיים שהיה אמור להתכוונן לכיוון האלוהי, עם אותו כוח מכוונים נגדו. ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא ממשיך להפעיל, סליחה, להשפיע את אותו כוח. זה מרידה. לכן מרידה רוחנית זה ביטוי נוראי. זה לא סתם, אני לא עושה את מה שהשם רוצה. עם אותו כוח חיים שאני אמור לגלות רצון השם, אני משתמש נגד רצון השם, והקדוש ברוך הוא ממשיך להזרים לי כוח כדי לפעול נגד רצונו, זה מרד. לכן המשפט הוא משפט חמור. מקובלים אנו שמרידה רוחנית, במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא השפיע עלינו אחרי 2000 שנות גלות, שפע לאומי של יכולת לאומית להקים מדינה. ואנחנו משתמשים חס ושלום עם הכוח הזה של קיבוץ גלויות ועלייה לארץ והקמת מדינה וביסוס המדינה, אנחנו משתמשים עם כל הכוחות הנפלאים האלה נגדו, נגד רצונו. אבל כמובן זה רבי מה לחוד, וזה אדם לחוד, אז מקובלים אנו. מקובלים אנו שתהיה מרידה רוחנית. מרידה זה דבר חמור. מרידה לכאורה זה דבר שאין אין אחריו תשובה. אין אחריו מוצא. אין פתרון. לא, יש. כי מקובלים אנו, כי למדנו כבר את כל התהליך הזה, את כל החשבון הזה. לכן מקובלים אנו. ולכן זה לא מפתיע אותנו, ולכן אנחנו לא נבהלים יותר מדי. שמרידה רוחנית, ולא פחות מזה, מרידה רוחנית, תהיה בארץ ישראל. ובישראל, בישראל הכוונה בעם ישראל, בפרק, באותו זמן היסטורי, שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. שיתחיל תהליך שלב א' של זרע בהמה, ושלמות הצורה מוכרחת להיברא, ולכן זרע בהמה צריך להיות לחוד, וכדי להוציא יין צריכים להופיע שמרים, והרוח הייתה חסרה את הממדים של הנפש, של אותה חדוות החיים, גאוות הלאום, אומץ לב, כל מה שדיברנו פה כבר, איגרת קוף מבב, אז אנחנו נראה מרידה רוחנית. זה בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. הלאה, מתקדמים. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה. כלומר, אותה יחסית, שלווה גשמית, בין ברובד הלאומי הציבורי של כלל ישראל, שיש לנו מדינה, וברוך השם המדינה מתבססת, למרות שיש מאבקים, גם פנימיים וגם להבדיל חיצוניים, ועדיין חיי רווחה וכלכלה עוד לא מלאים ושלמים, וודאי ביטחון, יש לנו עוד כמה אויבים. יש עוד הרבה עבודה, נכון? אבל באופן יחסי, ברוך השם אנחנו לעצמנו, אנחנו ברשותנו וכדומה. אז תהיה איזושהי סוג של שלווה גשמית גם ברמה הלאומית של רווחה וביטחון, וגם ברמה הפרטית לקבוצות כאלה ואחרות בעם ישראל, ואני לא חושב שהיום יש אנשים שמתים ברעב במדינת ישראל. אין דבר כזה. מתים ברעב?
אנשים מתים
ברעב.
בקור.
מתים בקור. גם פה, משום מה, בשבועות האחרונים, יש איזה שתי נשים שנמצאות בשדרה בקור, בגשם, ונראה לי שניסו לעזור להם ולפתור את הבעיותיהם, אבל הן לא מעוניינות. כך אני הבנתי.
וגם סקר יש כמה כאלה.
אי אפשר לפתור, אתה באמת חושב שאם אם ירצו פתרון לפתרון? אף אחד לא עוזר להם.
היה בחדשות.
טוב, לא כל מה שכתוב בחדשות הוא נכון.
בחדשות זה חזקה, זה לא נכון.
הם לא רוצים לעזור. לא,
שאלות,
יש לכם רווחה, עוזרים לכם כלום.
לא, אל תהיה כזה תמים. יש, מציעים להם הצעות ולא מעוניינים, קבל את ההצעות, זה משהו אחר. כלומר, אדם שרוצה וילה בהרצליה פיתוח ולא מוכן לקבל חדר וחצי בלא משנה איפה, אז שלא יגיד שלא מנסים לעזור לו. לעזור לו מנסים, יכול להיות שאפשר לעזור לו יותר, יכול להיות. חוץ מזה, נגיד שיש כמה אנשים שמתים. זה לא המצב של כלל ישראל. חס ושלום. ברוך השם, זה לא המצב של כלל ישראל. באמת, אני אומר, אם מישהו שומע את השיעור הזה, והוא מאגף הרווחה, שיטפל בשתי אנשים שיושבות פה בשדרה, צריך להם צריכות פתרון. ולפעמים אולי צריך בכפייה לפתור את הבעיה הזו. זה לא מצב נורמלי. לכן, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, וברוך השם, אם אתה תיכנס לסופרים, אתה תראה שהעגלות מלאות, אם אתה תיכנס לחנויות חשמל, אתה תראה שהמכשירים האלקטרונים נחטפים.
גם שם יש עגלות.
וגם שם יש עגלות, וחנות למכשיר החשמל. ברוך השם, החברה הישראלית, בכללה ובפרטיה, לא סובלת ממחסור, וברוך השם, במשבר הכלכלי העולמי הנוכחי, מדינת ישראל סך הכל היא יציבה מאוד, ברוך השם.
קו העוני הוא גם קו של אי שוויון, הוא לא אומר על עוני אמיתי אובייקטיבי, הוא עוני ביחס לעשירים. יכולים להיות הרבה אנשים בקו העוני שיש להם, הם אפילו מסתפקים במה שיש להם, עשירים מסמכים בחלקם, אבל הם נחשבים מתחת לקו העוני, אז גם מהקו הזה צריך להיזהר, למרות שמדברים עליו הרבה.
נכון, נכון. ואתמול עשו חגיגה שלמה בתקשורת, שזה שהחיילים כבר לא נוסעים ברכבת בחינם, כי בכל מדינת ישראל תתמוטט מזה.
שעתיים בשבוע.
לא, לא להגזים, לא להגזים. אין מה למלות את החדשות, 4 שעות או 18 שעות, אז ממלאים את החדשות. בזמני אנחנו נסענו ברכבת, נסענו באוטובוסים. מה קרה? התמוטטנו מזה? לא התמוטטנו מזה. אני לא אומר שלא צריך לצ'פר את החיילים, אבל מצד שני גם לא צריך להפוך את זה לראש מהדורת החדשות ולדבר על זה שבועיים. העולם מתמוטט. זה לא להגזים, מה?
אמרו לגרש את החיילים.
לגרש את החיילים, טוב. ידידיי היקרים, בסופר העגלות מלאות והתורים ארוכים. נקודה, ברוך השם. לא להגזים. אז זה לא שאנחנו לא יודעים שיש בחברה הישראלית עדיין כאלה שיש להם קשיים כאלה ואחרים, יש, אנחנו לא תמימים. ברור שיש הרבה דברים שצריכים לטפל בהם. אבל סך הכל, ברוך השם, אחרי 2000 שנות גלות, עם שחזר מבית הקברות של אירופה וכולי, אנחנו עומדים טוב מאוד יחסית על הרגליים, מעבר לכל הציפיות. ברוך השם. לכן, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה. הרב יסביר בהמשך את הצורך למרידה הרוחנית שגם דיברנו עליו כבר, של זרע בהמה שצריך להופיע לחוד. אבל אותה שלווה גשמית, הכל יחסי, שתהיה בכלל ישראל וגם לפרט ישראל, באופן יחסי. אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, כלומר שהחיים החומריים, גם הכלכליים, וגם קוראים איזה היום התרבותיים, כלומר אפשר להסתדר בלי אלוהים, כביכול, חס ושלום. אז השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, כלומר הגוף הישראלי הכללי והפרטי, הנפש, המוסר הישראלי הכללי והפרטי, והשכל הישראלי הכללי והפרטי, התרבות וכו', אז לכאורה זה ימלא את החיים, כמו שדיברנו פה בשיעור ביום חמישי לגבי אותו אדם שהוא בית החמר של התנור הקטן, שלו גם חלונות וכל מה שדיברנו פה. אז יבואו ימים, אשר תאמר, אשר ידמו, עוד פעם, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה. כלומר, החיפוש אחרי הממדים האלוהיים יהיה חסר. כי לכאורה אנשים התלהבו והסתפקו בכל הגילויים החומריים, הגופנים, הנפשיים והשכליים שממלאים את חייהם. ובפרט אחרי היעדר כל כך נורא, של 2000 שנה. וזה הקדוש ברוך הוא שיעורר, כמו שהרב חלב כותב, יעורר את הכוחות החומריים כדי שאנחנו ננפח בתוכם את הממד האלוהי, כדי לגלות את החידוש הגדול של תורת ישראל ושל עם ישראל בארץ ישראל, של האפשרות לגלות את הקדושה בטבע, לא רק ברמת היחיד אלא ברמת הציבור כמו שכבר דיברנו פה. וזאת המטרה של ההתערות החומרית, כדי שנוכל לגלות דרכה את הממדים האלוהיים, ואז תתגלה האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית ובתוך חיי הפרט, כפי שרב כותב מהלך האידאות. אבל אנחנו נתלהב מהצעצוע החדש כמו שדיברנו כבר, שנקרא התעוררות החומר, נשכח את מגמתו שעיננו לנפוח בו את הרוח, את הנשמה, ויבואו ימים, ואז ממילא תופיע מציאות של שלווה גשמית, לפחות לכלל ישראל ברמה מסוימת ולחלק מהאומה ברמה מסוימת, ואז יבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. כלומר, אנחנו נחיה בתקופה היסטורית כזאת, שכביכול הרבדים הלאומיים והמשפחתיים והפרטיים של החברה הישראלית יסתפקו בהופעת החיים החומריים, הגופניים, הנפשיים והשכליים, ויבואו ימים שתאמר אין בהם חפץ אלוהי, אין בהם רצון. בשביל מה הקדוש ברוך הוא יש תקופה היסטורית כזאת? אם ההתנקרות, הזרות, הרצון להתנתק מהממד האלוהי, מהממד הנשמתי, וההשתעבדות וההתמכרות לגוף, לנפש ושכל, ברמה הלאומית וברמה הפרטית, תופס מקום כל כך מרכזי, אז בשביל מה התקופה ההיסטורית הזאת נמצאת? איזה ממד אלוהי יכול להופיע מתוך התקופה החומרית הגדולה הזאת? המשפט הזה הוא משפט חמור מאוד. יבואו ימים, חס ושלום, אשר תאמר אין בהם חפץ. כלומר, שאין בהם רצון אלוהי, כביכול הם מיותרים לתיקון עולם. מרוב ההתלהבות היתרה מהשלווה הגשמית שתבוא לאומה או לחלק מהאומה.
המחשבה שלנו כאנשים קטנים שלא מבינים את התהליך הכולו.
ברור, כי לא למדנו את כל החשבון הזה שפה אנחנו עוסקים. נכון. עוד פעם המשפט הזה. השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר דמו שכבר באו למטרתם כולה, בשלווה הגשמית שלהם, תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ, השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל. כלומר, כל האידיאלים הערכיים, המוסריים, ודאי הרוחניים, האלוקיים, היא תהיה שאיפה פחות מצויה. אנשים יותר עסוקים בשלווה הגשמית, בין אם היא שלווה גשמית כלכלית, או בין אם היא שלווה גשמית של תואר באוניברסיטה, ועבודה מכובדת ומעמד חברתי וכלכלי, כמו שחושבים שלכאורה, בכך מסתכמים החיים, ואז השאיפה לכל האידיאלים הערכיים ובפרט האלוהיים היא תהיה פחות מצויה, וממילא ירד הרוח וישקע. כל הממדים הרוחניים האלוקיים ישקעו, יהיו מתחת לפני המים, לא נראה אותם. ובאמת האווירה שתשלוט בחברה ותשלוט בכותרות העיתונים זה בעצם שאיפות גשמיות, פרטיות, חומריות, שכליות, מוסריות, אני מגזים בכוונה, חסרות אלוהים. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים, לאידיאלים אלוהים, תחדל. ואז כשאתה תצא החוצה אל החבר'ה מההיסטוריה הקצרה הקודמת שלך, או אל הרחוב, בעבודה או בקהילה וכו', ואתה תדבר על אידיאלים שלומדים במכון מאיר, יסתכלו עליך כאדם, לא שפוי, טוב, זה מוגזם, אבל כאדם שמרחף מעל המציאות.
מיושן.
אנחנו בפוסט אלוהות. חס ושלום. כמו שאמרנו, ספר אורות הוא ספר של קודים. הנה למשל קוד. עד אשר יבוא שער ויהפך מהפכה. מה תהיה השערה? איך היא תהיה? מה יהיו שלביה? הרב לא מתאר את זה. הרב אומר, תהיה מהפכה. עכשיו, דרך אגב, דבר מאוד חשוב. למה הרב משתמש במילה מהפכה? מה השורש של המילה מהפכה? הפוך. נכון? הפוך. כלומר, מה זה הפוך? הפוך זה אומר, זה לא שהיה עין ועכשיו אני צריך להמציא יש. אלא שאותו יש נמצא, רק הוא כרגע הפוך. כלומר, הכיסא הזה, למשל, יש לו פוטנציאל ישיבה. רק אם אני אשים אותו הפוך כמו בתשעה באב, אני לא יכול לשבת אליו. אבל פוטנציאל, כלומר, תכונת הישיבה לכיסא, או תכונת הישיבה בכיסא, נמצאת, היא קיימת, רק כרגע הכיסא הפוך, אני לא יכול לשבת עליו. כלומר, זה לא שזרע האדם יופיע פתאום משום מקום. זרע האדם נמצא בעומק זרע בהמה, רק צריך להפוך. היין נמצא בשמרים, רק צריך לגלות את היין מהשמרים. הרוח נמצאת בנפש, רק צריך להוציא את הרוח מהנפש. זה לא שיהיה כאן ממד חדש פתאום בלתי צפוי, אלא מכוח המהלך של המרידה הרוחנית, שמה שמניע אותו ולכן בשורשו הוא אלוהי, יתהפך הממד החומרי ואז תגלה את השורש הרוחני שלו. כשהתגלו השורשים, כל מה שהשורשים מתחת לפני השטח, מה אתה רואה? אתה רואה את העץ. עץ הרבה פעמים הוא לא בדיוק מה שהשורשים, לפעמים הוא להפך. ברגע שהעץ יתהפך, רגע, אלה השורשים. בעצם יתברר מאיפה הכל התחיל ולאן הכל הולך. עד אשר יבוא שר, איך זה יהיה, הרב כאן לא מתאר, הוא מתאר במקומות אחרים, מה יהיו שלבי המהפכה, ויהפך מהפכה. דרך אגב, זה עומק הדברים, ונהפוך הוא. נכון, פורים זה, ונהפוך הוא. כלומר, גם כשאתה הופך, אתה מגלה את הוא, את ריבונו של עולם, שנמצא בשורש הדברים. ויראה אז בעליל, ואז יתגלה מה שהיה סמוי, מתחת לפני השטח, כי עכשיו יתהפכו העניינים, אז, ויראה אז בעליל, כי חוסן ישראל, כל הכוח הישראלי שנבנה, כל ממדי זרע ומה שבא לו די ביטוי, הוא בקודש עולמי, באור השם ובתורתו, זה מה שמניע את הכל, זה מה ש... זאת המגמה של הכל, לשם הולך הכל, רק לאורך כל הדרך זה הסמוי. כמו למשל, כמו שאמרנו, גיל ההתבגרות של הנער המתבגר, שהכל מתחיל בעצם מהרצון שלו להיות עצמאי, והכל שואף אל המגמה של, שלו להיות עצמאי, ועל פי הערכים הנכוניים, שעל פיהם הוא התחנך, רק כרגע, זה שלב של בירור העצמיות שלו. אז יש סטיות לכל מיני כיוונים. אבל בעצם מה יתברר לאחר התהליך הזה? כשגיל ההתבגרות יסתיים והאדם יעמוד סוף סוף על עצמו ועצמיותו, אז יתברר שכל המהלך שהוא עבר, כולל כל הפריצות בדרך, שנראו לנו הפוכים לגמרי, הפוכות לגמרי כל הפריצות האלה, מהשורש שמנו התחיל, והמגמה שאליה הוא אמור להגיע, פתאום יתברר כזה, בעצם אותו דרך זה הופיע, מתחת לפני השטח, זה לא הופיע, זה מתחת לפני השטח. ויראה אז בעליל כלפי חוץ, כי חוסן ישראל, כל כוח ישראל, כל ממדי זרע בהמה, הוא בקודש עולמים. באור השם ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית, לא חשק חומרי, אלא חשק רוחני, שהיא הגבורה המנצחת אחרי התהליך העמוק והארוך והמסובך, שהיא הגבורה, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים וכל כוחות... למה צריך את המרידה הרוחנית הזאת? למה זרע בהמה צריך להופיע כל כך חריף כנגד זרע האדם? אז דיברנו גם על זה, והנה כאן הרב אומר את זה בסגנון אחר. הצורך למרידה זו, למרידה הרוחנית, היא הנטייה לצד החומריות, שחייבת, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורת עקיפה, כלומר אחרי שהיינו בגלות 2000 שנה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי, נאפסו מלשון אפס, אפס אפשרות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה, הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. 2000 שנה, מבחינת כלל ישראל, ציבוריות ישראלית, לא הייתה לנו את היכולת להתעסק בבניין חומרי של אומה. לא עם ביחד, לא בארץ אחת, לא הקמת מדינה, לא ביטויים לאומיים, כלכליים, ביטחוניים, מדעיים, מתיישבותיים, צבאיים, פוליטיים, כל מה שזה אומר. אז היות ו2000 שנה הכוח הזה הלך מאיתנו לאיבוד, בתמצית הוא תמיד נמצא, אבל הוא לא יכל להופיע. אז אותו כוח מתעורר בתוקף, בשצף קצף, כמו כל קפיץ שנדרך, כשהוא לא יכל לקפוץ, כשהוא נדרך, 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 כשהוא קופץ, אז הוא קופץ חזק מאוד. אז אותו הכוח החומרי הלאומי של האומה שלא יכל לצאת אל הפועל, הוא כוח שנדרך 2000 שנה בגלות ולא יכל להופיע. והנה עכשיו הוא מתפרץ, וכשהוא מתפרץ, אז הוא מתפרץ חזק מאוד, כדי להשלים את אותם כוחות חיים שלא יכלו להופיע אצלנו 2000 שנה. ואז יופיע חס ושלום עד כדי מרידה, עד כדי אמירה לזרע אדם, לך מפה אתה מפריע. הצורך למרידה הזו היא הנטייה לצד החומריות שמוכחת להיוולד בכללות האומה, בצורת תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך ואפשרו להתעסקות חומרית, כי אנחנו הרי רוצים שלמות צורה, ורוצים זרע אדם וזרע בהמה, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, שכל אחד, אחד ועוד אחד יהיה משהו, ואז אחד ועוד אחד שווה אחד, כמו שדיברנו. וזאת הנטייה כשתיוולד, כשתיוולד הנטייה של זרע בהמה, של איגרת קוף מבב, חדוות החיים, אומץ הלב, אחוות הדעת, גאוות הלאום, כל מה שדיברנו פה, כל השמרים האלה, כל ממד הנפש הזה, הרצון הגס הזה שדיברנו עליו, וזאת הנטייה כשתיוולד, תדרוך בזעם, לדרוך את הקפיץ חזק מאוד, ותחולל סופות, יהיו פה סופות רוחניות, סופות תרבותיות, סופות של סדרי עדיפויות, סופות עד שיבואו ימים שתאמר אין בהם חפץ. והם הם חבלי משיח, כמו שאמרנו, מה זה חבלי משיח? חבל, יש בו שני צדדים. זרע אדם מצד אחד, זרע אדם מצד שני, איך אנחנו יוצרים את הקשר בין שני הצדדים האלה? את היחס הנכון בין שני הממדים האלה. והם הם חבלי משיח, אשר יבשמו את העולם כולו העולם עובר תהליך של התבשמות, גם על זה דיברנו כבר, התבשמות אלוהית, כולו על ידי מחוביהם. זה יהיה כואב מאוד. הכאב של המפגש וההתנגשות בין זר אדם לזר ובהמה יהיה כואב מאוד. זה כל מה שאנחנו חווים 100 שנות ציונות וכבר יותר. אבל בסופו של דבר זה מה שיבשם את העולם ויביא את העולם לגאולתו. הפסקה הזאת אפשר לומר, היא פסקה מסכמת את מה שלמדנו. אולי פעם הבאה ניכנס לפסקה מספר 6, אולי או שנוותר עליה, ואנחנו ניכנס עם פסקה מספר 8, ששם אנחנו נעמיק עוד יותר את כל מה שדיברנו עליו. אז השאיפה זה להגיע ל-8. זה השלב הבא. אולי בדרך כדי להשלים את היום, נשלים עוד נקודה בפסקה מספר 6. יישר כוח.